רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. עושים תוכנה בחסות Wix Engineering, המנוע ההנדסי שמאחורי פלטפורמת בניית האתרים הגלובלית והמצליחה. האזינו בסוף הפרק לפינת החסות עם Wix Engineering, בה ערכתי הפעם אורח מיוחד, יניב אבן חיים, VP R&D של Wix. שוחחתי עם יניב על פלטפורמת Wix Code, על אתגרי הפיתוח המיוחדים שלה ועל מנהיגות בעולם ההייטק. שווה להאזין. נתראה בסוף הפרק.
עושים תוכנה.
בוקר טוב לכל המאזינים של עושים תוכנה, מה שלומכם? כמו שאתם שומעים אני טיפה מצונן, אבל אני מאמין שזה לא יפריע לשטף דיבור, יש אומרים אפילו יותר סקסי. טוב, אז מי שראה בקבוצת הפייסבוק, אנחנו עושים משהו חדש. קבוצת הפייסבוק כמובן עושים תוכנה, קהילת מפתחים ומפתחות. אנחנו מנסים משהו חדש במקום הפרקים הרגילים, או ליתר דיוק בנוסף. אנחנו באים לכנס, עכשיו זה כנס React Next, כבר שנה שלישית, בנושא של React, וממש נראיין 4-5 מרצים, נדבר עם כל אחד לעומק על כל מיני נושאים סביב React, ונכסה אותם. והמטרה פה היא שאתם תקבלו כמה שיותר ידע כדי להבין איפה כדאי לכם להיכנס עכשיו לספרייה הזאת, מה כל כך מגניב בה, ולא רק הדעת שהיא מגניבה, איך היא עובדת מאחורה. אנחנו נדבר על React Web, על React למובייל, React Native, דברים חדשים. Design Patterns, ניכנס טיפה. יש המון Design Patterns ועדיין לא החליטו מה הנכונה. ויהיו המון המון דברים מעניינים שנדבר. גם נטיל ספק כמובן, ולא רק נגיד כמה טכנולוגיה מדהימה והכל. ואפילו אחד מהאנשים שנדבר איתם, הוא עובד בפייסבוק, ככה שהוא ייתן קצת רכילות, והוא מכיר את הדברים החדשים מקרוב. מקווה שיהיה פרק מוצלח. תהנו, מתחילים. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נעבור להקליט עם מישהו שמדבר אנגלית, אז כחלתי בעלו שנתחיל לדבר אנגלית, שימו לב איך אני עובר לאנגלית. So, hello Ben.
Hello.
How are you?
I'm doing well.
Great, great.
I understood everything you just said.
Everything. You know only shalom.
Yes, I know shalom. Yeah, and Shabbat shalom. Shabbat shalom and shalom. See, I know those.
It's very important words. Yes. Very polite. Yeah, great. So I heard in your lectures you're doing squats, but now we won't do it, I guess.
Yes.
Because we're already awakened and drink a lot of coffee. Yeah, so, okay. As I said before, this episode is divided to 4 or 5 parts. Okay. And it's supposed to let all the listeners of the podcast to understand what is React, why React. And
right.
What we'll talk with Ben is about why React, because all the people heard that React is very trendy and it's cool and mm-hmm. Facebook wrote it and Instagram is written only in React and it's the future, but not all the people understand what is are the advantages, disadvantages, what is so better, what is the future, and Ben is the prophet, he can say it.
Yeah.
He can tell us everything. So hey Ben.
Hello.
Hello. Can you tell about yourself, maybe two sentences?
Okay. Yeah, so I am a front-end engineer at Eventbrite,
a small company.
Yes, maybe you've heard of it.
Maybe.
We're based in San Francisco, which is where I work, and then we have offices in Nashville, Tennessee, if you've heard of there. Mendoza, Argentina, so down south. Yes, nice. We acquired a company
great
there.
Great steaks in Argentina.
Yes, and apparently wine country is where Mendoza is. And then Madrid, Spain, so here in Europe, and then Vancouver, Canada.
Well, so what about Israel?
Not yet. Not yet.
Okay, we'll wait.
Yes.
We'll keep waiting.
Okay, I mean, I'm out here. Maybe I'll meet some people, make some connections, and then you never know.
You can never know.
Yeah.
Great weather and great beach. Yeah.
Yes. I mean, the temperature right now in November is amazing.
Yeah, wait for December.
Yeah?
It's getting crazier.
Well, it gets hotter or colder?
Almost the same.
Yeah.
Wow. Well, sometimes we have rain.
Okay.
Snow in the winter in February, only in the north. Wow. Near Syria.
Okay.
Yeah, we're doing ski on 4 on 4 meters.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Okay, so let's talk about the subject that we came for.
Okay.
Okay, try to convince me.
Yes.
Like, I am a manager in a company.
Mm-hmm.
Maybe your company. I heard in one of your lectures, you said that small group of people convinced the manager in Eventbrite to move to React.
Yes.
So maybe through this story, you can explain why React.
Okay. Yeah. So I'll take you back to the end of 2015. And this is around when we tried to start convincing our management team that it made sense to move all of the front-end engineering development over to React. So we were building on a platform called Backbone.
Mm-hmm.
So not Angular or not any of the other ones now.
It's Backbone. Like an MVC.
Yes, very, very MVC type. And we were using it, and we were able to build front-end experiences, but not to the level that we really want to. And then anything of sophistication was really difficult.
Why so difficult?
It's just Backbone itself was built mainly for modeling data and not UI. So we ended up adding a layer of a different library on top of it that I'm now blanking on it, the name of it, to try to do more UI things. But mm-hmm. it really just wasn't geared towards the kind of development that Angular or Ember at the time were doing.
Mm-hmm. You need to control the UI by yourself.
Everything has to be written, and just a lot of magic was happening as well. So it was just really hard to
magic
control.
Magic and voodoo are great stuff in coding.
Yeah. Exactly. Yeah. So at the time, Ember existed. Angular had that whole shift from Angular 1 to Angular 2. And then there was React, basically. So Vue didn't exist in some of the kind of more modern ones. So we were looking at the landscape, and a couple of people at Eventbrite had already used React, and we're like, why don't we give React a try? So they prototype stuff, and they really enjoyed developing in it. So we made the decision, let's go with the React. So then became the decision to try to convince management. Because we didn't want a situation where, you know, this group over here is doing React, but then everybody else is still in Backbone.
Yeah, it's like two brothers that envy each other.
Yes,
because they get all the presents and one is
exactly. We wanted consistency and we wanted people to be able to learn from each other and that sort of thing. So really, so one of the advantages of React, just to put it plainly, is that React was popular, right? So that helped with hiring people, because everybody wants to work in React. It was a great, in 2016 and 17, it was a great way to attract people because not everybody was using React. Mm-hmm. And then, also the popularity meant that there were a lot of libraries and a lot of tooling and a lot of, help on how to develop in React. And we were finding that in Backbone, there just wasn't that much content on how to do
the types of things. Library, like in Git or more places?
Yeah, so libraries, of course, like Redux and kind of the whole ecosystem, which is actually what I talked about today in my keynote. There's just a lot of other things to solve problems that exist that a lot of people are building on top of the React platform, essentially.
Actually, I can say also personally that I had experience with Backbone like almost 2 years. And when you're looking for something, almost no community.
Yeah, it's like zero community.
Decided to leave it somewhere and no one is talking about it. And it was like, I think it was even 4 or 5 years ago it happened. And in React, when you're working in React Native, React JS, all the people talking about it, and even not in Stack Overflow, they're talking inside the Git issues sometimes.
Oh, yeah.
And it's crazy.
Of course. Yes. So that was one of it, the popularity. But then just the way that you build user interfaces makes sense. So in my opinion, so before you always had this separation of concerns. Of course, you had your HTML template or your handlebars template, and if it's Backbone, and then you have your CSS separated, and then you have your JavaScript that's supposed to attach to that handlebars template. So there's all this separation, and you find yourself working in three separate files. You made a change in your JavaScript, and you have to change your handlebars template, or vice versa. And we found that people were afraid to make changes in the handlebars template because they weren't sure if it was being used in JavaScript or in some other random JavaScript. So basically having everything in one file, although it went against like all of the principles at the time, made a whole bunch of sense because now your logic is generating your HTML together, which ends up becoming very, very helpful. And let's see, they're also, the big thing with React was the virtual DOM, as it was called then, the reconciler, which means that basically we could write our UI as if it was going to update every time the state changed. So in the old time in Backbone, for instance, you would have your handlebars template generate the initial UI. And then if you wanted to make changes based upon a click, you had to use jQuery to figure out, okay, I want to change this button from orange to blue, for instance.
Yeah, for example, if we have like a login screen, so if the user like filled his email and password, clicked login, it went to the server store, no matter some validation.
Yeah.
And then the answer, the response got back to the client. And then you need to take with jQuery or something, the element, change its value and do everything by yourself.
Yep.
And maybe there was an event to a couple of client places that needs to handle it and manage it and change it. Yep. And now in the virtual DOM, it's like kind of sync by itself.
Yes, exactly.
So how it happens.
You had to make all of these micro changes yourselves because, of course, you didn't want to rewrite your whole UI every time because that would be bad performing. But now with React, you just write it basically as a, they call it a function of your props in your state. So you take in your props, your configuration of your component, take in your state, which is basically how this the UI updates over time.
Yeah, and what then, data is related to the UI and should change.
Exactly, it should change. And then you just write out your UI based upon that. You write it once. And then the effort really becomes, how do I change my state efficiently? And that's all about data transformations. So how do I add something to my array, remove something to from my array, whatever the case may be. And then you update the state, and then your UI automatically re-renders, but re-renders very efficiently. React makes the decision on what micro changes need to happen instead of you having to think of it.
You're like declaring like a contract, kind of. The render is kind of
a good
the contract.
Way to think about
and
it.
You say, okay, this is the UI. This is how it looks. Yeah. This is the data that's supposed to change in the UI. You put some maybe condition, and then the React takes care of everything by the contract that you created together.
Yeah. And we call that basically a declarative UI, the contract. So you just kind of declare how it works, and then React basically is the engine that takes care of that.
Okay. And what about if I say, okay, so what is different in Angular, for example? Why don't I choose Angular instead of React?
So what I say is I try to get out of the comparison of the frameworks. So you take... So I would say don't use a Backbone. That one I can clearly say. But if you take Ember, maybe not Ember. You take Vue, Angular, latest Angular, and React. Let's take those three. It basically comes down to what is now it comes down to what is your team experienced with. So I say if everybody knows Angular, use Angular because it makes the most sense. At the end of the day, we're not trying to be cool or, you know, use fun technology. We want to ship product for our end users.
Yeah, we're not.
That's the goal. And then hopefully have fun doing it. But at the end of the day, you know, that's how the company makes money, and then that's how we make money.
Yeah, you need to deliver something that's very comfortable for the programmers to code.
Yes, exactly. So all of those three, Vue, Angular, React, can do the same things. It's just basically how they choose to do it. I prefer the way React does it and its API and its model. But if I was starting right now and had no experience but had a lot of Vue experience, then I would continue doing Vue. Mm-hmm. So in that sense,
so what is the magic about React that people should choose React instead of Angular and Vue, like examples or specific cases?
So, I mean, the principle about React is essentially everything is in one file together. So that part is what I like. You can mimic that in the other ones, but really that's the core tenet of it. And then all of your data is immutable. So you don't change your data. You have to make copies of your data and then change the copy and then update it. So those kind of two principles are really key in React and different in the other frameworks. And that part is what I really enjoy.
And I guess we can also talk about like mobile. I think if you talk about mobile in addition to web, so then React is like killing Angular.
That's true. Right? So you bring in React Native, exactly. Mm-hmm. And not just React Native, it's, you know, you have React VR, and you have React and all kinds of other environments.
What is React VR?
So it's basically you write React, but for virtual reality. And you can, the principle is that the same way that you build user interfaces for the web, you can build it in any environment. So there's a difference between React and the JSX and then React DOM, which is what actually attaches to the DOM and where you use divs and spans. But for React Native, you use view tags and text tags, and it's just a different environment, but you write React the exact same way. So when I was learning React Native a year later, picked it up like that because I already knew how React worked. I just needed to know the specifics of the environment that I was building in.
Yeah, they're like creating like something like that help you write user interfaces. They're not only saying, okay, we write a web or only mobile. Yes. Write something that in the future, we want it to be like fit for almost everything with a bit change, of course, because it's different platforms. And then any developer that know even part of the technology, the library APIs, yeah. He can just flow, I think the right word, between the options.
See, and that ends up becoming the gift and the curse of React. So the gift is that I can now take this narrow library that's just for UIs and use it anywhere. I can build a desktop app with React, for instance. But the curse is that it's only a UI library. So if I want to now make an API call, a data API call, Ajax call to get some data, or I need to have something to manage my data because it's really complex, I now have to reach to other libraries to solve that.
What is so bad about it? Because it's kind of separation of
it is, but if I'm just starting in React, how do I know which one to pick?
So how do we know?
You come to my talk and then I'll give you suggestions about how to, okay, which ones to pick. But yeah, really, like, how do you know? It's like you just see what, you know, somebody else use and you try that first, and then once you start using one, you get an idea of the problems that you're trying to solve. And you have a better idea for how to compare with the other options. But it's really like what we call analysis paralysis when you're first starting out. It's like there's so many decisions that you have to make. And it can be difficult as opposed to Angular. The decisions are just made for you. Vue, the decisions are made for you. You just have all these things there and you can just build. But that limits Vue and Angular's ability to exist in other platforms.
Yeah, so this is like a disadvantage of React.
Yes.
But how much time does it take for a like average programmer to get over those disadvantages?
So that's where something like Create React App comes into play. So it kind of helps with all of that tool chain for you. So it's something that it's not exactly a CLI, but it's some scripts that you run and then it builds up. It makes it easy to have those decisions made for you. So now it has a way to do styling, a way to do redux and such. So I think once the hardest part is making the decision. Once you have the decision, then it's just following the documentation on how to use it. Just like you would follow the documentation on how to use the thing that comes with Angular, for instance.
Okay, so yeah. If I'm like... I listen to you now and now I say, oh, now I'm convinced. I'm going to use React.
Hopefully so.
And I want to start this weekend.
Yes.
So what are the things I have to start with? Like 3-5 top things that I have to start with to do it like properly and avoid like you said, too much analysis paralysis. Yeah. And what are the mistakes I can do that I can avoid maybe with your advice?
So the first thing I always suggest to people is just learn React. Like you can do so many things with just React. Like you don't have to add in Redux. You don't have to figure out all these things. Like just go and install, Create React App. So it builds up.
Which is a library of Facebook created.
Yeah. It's like a CLI basically. Mm-hmm. And then that will get you an environment, an app for you. And then you can start building your components and just learn how to build components properly. Learn how to maintain state properly. Learn how to make sure that you're not messing up the virtual DOM that I was talking about. Do that properly. And then, spend some time just learning React well. And it comes with CSS, so you can use CSS classes. I mean, that's just a normal web such. thing, and then you can build great user interfaces that way.
Yeah, like you say, when you read React and study all the tutorials, do not go to all the other links that take you to a third parties, and then you go to a maze.
Yeah.
Put it on the side, write it, you need to read it, and then learn React and understand all the context of what is component, what are the design patterns, how to work with local state, not Redux or global store.
Yep.
And then when you feel a little bit ready, try to read those other APIs.
Right. It's like when you hit a wall and you can no longer do what you need to do, then you reach out to the library. So, you know, okay, I want to, the data that I'm maintaining is too complex. Okay. Then you can reach out to Redux. Don't do it just in the beginning, because every one of those libraries have their own APIs and their own data way to think about it. And if you're trying to figure out how that works as well as how React works, it's just going to be,
you can get the headache and maybe pass on trying to learn React. And what are the top mistakes that you see developers do when they start React?
The biggest one I see is trying to mutate the DOM themselves. So like we said, there's a contract that you set up with React. You say, here's my state, here's my props, this is what my UI looks like. But what I see is that when people click a button, that what they need to do is update some state, which will then re-render their UI. But instead, when they click the button, they try to find a DOM element and update it themselves.
Like using jQuery or JavaScript.
Using document.querySelectAll or something along those lines.
It's like a big no-no.
That's you want React to control the DOM yourself. You never have to touch the DOM yourself, except for
specific. To throw all the stuff that you know that you control the DOM. Yeah. Try to leave it on the side. And
it's a whole different way of thinking, but it ends up working so much better. So I see that a lot. I see people struggling to maintain state, especially when they want two different components to share some of the state. What it's called is like you have to lift the state up to a higher parent component that both those components share so that the data can be passed down as props. Like those kind of concepts people struggle with in the beginning because it's, you know, it's different. It's new.
Yeah. It's like a whole new world when trying to learn components. But then after you know it, then you can go to React Native easily and React VR if you need VR. Or now I heard there is a kind of a new stuff, not exactly, but React for Native Web.
Yes. So yeah, React Native Web is pretty cool because it essentially allows you to build React for the web with the same API as React Native so that you can write components that in theory will work in both React Native and React Web.
Yeah,
which is cool.
I want to say something about it to the listeners because as you can see, Facebook is writing React and using React. Mm-hmm. I think not all Instagram, but part of it, and also other apps and companies use it, like also Eventbrite, as we said.
We do.
So it's very reliable.
Yes.
So and they also listening to the community, people suggesting features and writing new libraries, and Facebook writing it in their documentation.
Mm-hmm.
It's a say to do it, and all the stuff that they're trying to add React Native Web. I'm not sure if it's Facebook or
that is not Facebook. That is not Facebook. That is one person.
Yeah, who is this person?
he used to work at Twitter. I don't know if he still works at Twitter, but he used to work at Twitter.
So maybe his name now. If Facebook will love it, maybe they will add it also to their documentation.
This that has definitely happened. Yeah,
in this community, it's like a crazy community, and you just need to check it out.
Yeah, and that's another reason to switch to React is that it's built by a company. It's not built by one person. Like Backbone was built by one person, maintained by a couple of people. So if those people burn out and want to move on, then, you know, what happens to your library? That's the kind of thing that happens with open source. But React is built by Facebook and used by Facebook. So, and they have hundreds of thousands of components.
They even have a team.
Yes, a whole team dedicated to continue to innovate. And I've seen over the past 2.5 years how much they've innovated. They just had ReactConf 2 weeks ago and released some new features that everybody is excited about as well. So they just continue to innovate and make it easier and easier to build great user interfaces, which I enjoy.
Nice.
Yeah.
Yeah, so Ben, I think we almost the time is almost over
okay.
for this part of podcast. So I want to ask you last question.
Yes.
What is the thing that you love the most in React?
What I love the most, I think it has to be the community, the React community around it. Like, I'm sure the Vue community and Angular community are great, but just, I don't know, there's just the sense of wanting to build great things, wanting to build things for other people so that they don't have to figure it out. It's just, I just feel like I'm constantly learning, constantly growing, constantly able to just feel excited about what I'm building. So it's not just the same thing over and over again. And that's great. What I really enjoy.
Great. It seems that the community is a big part of React.
I think so.
So yeah. Thank you very much.
Thank you for having me.
Yeah, for sure. I enjoyed.
Yeah.
Maybe we'll invite you to a remote podcast, one episode only for you.
Yeah.
And then we'll do the squats.
We'll try to figure out the time zone difference, but we'll make it happen.
Yeah, yeah. Always the time zone difference.
Yes.
So thank you very much,
yeah,
Ben.
Thank you.
Hope you enjoyed.
I did.
הפרק בחסות מובילאי, המובילה העולמית בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות סיוע מתקדמות לנהג ופיתוח רכבים אוטונומיים, המגייסת מפתחים ואלגוריתמאים בתחומי הבינה המלאכותית, ראייה ממוחשבת, עיבוד תמונה ועוד. אני מניח שגם אתם כמוני מאוד סקרנים לדעת מתי אנחנו צפויים סוף סוף לחוות בישראל את מהפכת הרכבים האוטונומיים שכולם כל כך מצפים לה. אז איתי על הקו נמצא אחד מהאנשים המתאימים ביותר לענות על השאלה הזו, ארז דגן, סמנכ"ל הפיתוח והאסטרטגיה של מובילאי. אהלן ארז.
אהלן, אהלן.
מערכות של מובילאי שמסייעות במניעת תאונות דרכים קיימות היום, לא מעט מכוניות בישראל, כשאתם מדברים על המטרה של הפחתת תאונות דרכים. כמה לדעתך אפשר לשאוף לשיפור בתחום הזה עם בעצם המערכות של מובילאי?
הדבר המדיד העיקרי זה insurance claims. ורואים שהם ירידות, הן מאוד משמעותיות של מעל ל-50%. זה מה קיים כיום. מה הפוטנציאל שצריך ואפשר לשאוף אליו, אני חושב שזה השמיים הם הגבול. אין סיבה שעד כדי פורס מז'ור וסיטואציות אקוטיות שנקלעים אליהם, שלא נגיע למערכות ש 100% זה מספר מאוד קשה, אבל מאוד קרוב לזה נמנעות מתאונות. יש שני נתיבים שבהם נהיגה אוטונומית תפגוש את לקוח הקצה. הנתיב הראשון זה בסנריו ספציפיים ומוגדרים מראש שבהם אפשר להעביר את האחריות לרכב. דוגמה הכי טובה לזה זה פקק תנועה. במצב כזה הרכב יודע ונבחן שהוא יודע לקחת אחריות מלאה מהנהג. דוגמה אחרת או הרחבה קלה של זה זה שרק בהייווייז, רק בכבישים מהירים, שני אלה זה משוגרים לשוק מכמה כיוונים, מכמה חברות, בשנתיים הקרובות. הנתיב השני שדרכו אוטונומיות תפגוש לקוח קצה היא מהפכה הרבה יותר גדולה שקורית בעולם התחבורה, שבאה ואומרת לקוח לא רוצה בכלל רכב, הוא רוצה קילומטר של נסיעה. בוא לא נמכור לו רכב, נחזיק מוניות אוטונומיות שמוכרות קילומטרים. הערוץ הזה גם כבר מתחילים פרויקטים מסחריים ברחבי העולם בשנתיים הקרובות. פרסום ממוקדם יותר השבוע שיצאנו בו עם חברת פולקסווגן, מתעתד להציג את זה בתל אביב בשנת 2022.
מגניב, לא רחוק, ממש לא מעבר רחוק. לפינה. ארז דגן, תודה רבה לך. אז נסיים ונאמר שמובילאי מזמינה אתכם להצטרף אליה ולקחת חלק במהפכה מצילת החיים של נהיגה אוטונומית. מובילאי מגייסת בוגרים מצטיינים ואנשי אלגוריתמים בתחומי הבינה המלאכותית, או למשל Deep Learning, וגם ראייה ממוחשבת, Data Sciences, מפתחי C++, Embedded, Python, חומרה, ולידציה, QA ועוד ועוד. בקרו באתר המשרות של מובילאי בכתובת careers.mobilai.com/positions.
אתם מאזינים לעושים תוכנה.
עכשיו נדבר רגע על הנושא של design patterns בריאקט. שאתם אומרים, רגע, מה? כאילו אנחנו מכירים design patterns רגילים, סינגלטון, דקורייט או פקטורי, דברים מפעם. מה פתאום design patterns בריאקט? אז כן, הנושא הזה של front-end architecture מאוד מאוד התקדם, וגם בקליינט עכשיו נהיה מאוד כיף לעשות ארכיטקטורה. ואיתנו נמצא עכשיו יונתן מבורך, מה שלומך?
שלום.
שלום, שלום. הוא מפתח ככה מאוד צנוע מוויקס, יש לו גם
בלוג בשם couchim.com, אם אתם רוצים, כותב על טכנולוגיה, מאוד נהנה מזה, והוא מעביר פה בכנס הרצאה מאוד מעניינת, הוא התעמק ב-18 ספריות של ריאקט, נכנס אליהם לקרביים, ולמד משם מלא מלא דברים, והוא משתף בהרצאה שלו מלא דברים מגניבים שהוא למד. אז תשמע, בוא ניתן לאנשים עכשיו עוד פריסה כחלק מהנושאים על ריאקט. מה זה בדיוק דיזיין פאטרנס בריאקט? איך זה בכלל התחיל? מה הבסיס? ולאן זה הגיע היום?
אז אני חושב שבעצם הצורך לאיזשהו דיזיין פאטרנס בריאקט התחיל מזה שבריאקט נורא מקדשים את הדבר הזה שנקרא בעצם הקומפוננט, ואמרו לאנשים שהגיעו מרקע של כל מיני ספריות MVC, תשכחו מכל מה שלמדתם על ההפרדה המאוד נוקשה הזאת בין Model View Controller, ובואו רק תדברו במושגים של קומפוננטות.
כשבואו נדבר רגע, מה זה Model View Controller? זה סקירה קטנה למי שבמקרה לא יודע מה זה.
אוקיי, אז עברו ככה כמה שנים מאז שעבדתי עם ספירה כזאת, אז בעצם שם דובר על זה שהview הוא מאוד טיפש, זה פשוט מתאר את מה בעצם רואים על המסך, או לא חייב אפילו מסך אם אתה עובד לאיזשהו משהו שעושה פרזנטציה בצורה אחרת, אבל יש לך בעצם את המודל, שזה כי ביזנס לוג' שלך, משהו שלא אמור להיות קשור ל-UI בשום צורה, והקונטרולר זה משהו שמכיר את שניהם ויודע לעשות את החיבור הזה.
מעולה, וזה בעצם היה המודל שכולם עבדו איתו, גם בתשתיות כמו Backbone וקצת Ember ושמות למיניהם, גם Server Side, Microsoft, SBDONT MVC וכדומה, שהרבה הכירו. בעצם בריאקט בא הרעיון של קומפוננט, שמה זה בגדול קומפוננט? מה זה החיה הזאת?
אז קומפוננט בעצם הבילדינג בלוק העיקרי שיש לנו שאנחנו עובדים עם ריאקט. אנחנו בעצם מתארים איך ה-UI שלנו צריך לראות כפונקציה של ה-state שלו ושל משהו שנקרא props, אבל לצורך העניין זה פשוט ה-state שלו. ובעצם ריאקט לוקח את הקומפוננטה הזאת, ובהינתן הקומפוננטה יודע מה לרנדר על המסך. אנחנו כמעט ולא עובדים ישירות עם ה-API'ים יותר ישירות של הבראוזר, לא מתעסקים ישירות בדום, לא מתעסקים עם לעשות רגיסטרציה של event handlerים או כל דבר כזה. אתה כותב את זה בשפה הזאת שנקראת JSX, שריאקט חושף לך בעבודה עם קומפוננטות, וכל השאר בעצם קורה עבורך.
מעולה, ועל הסטייט כמובן נדבר עם בן אדם אחר, ונחבר לכם הכל, אל דאגה. אולי אפילו זה היה לפני ועכשיו אני אומר את העתיד. אבל בואו נדבר רגע על דיזיין פאטרן, זה נושא מתקדם. אז מה הראשונות שהיו בריאקט, ומה כבר יש?
אז באמת האנשים שהגיעו ככה מרקע אחר, אמרו, מה זה אומר שיש לי עכשיו רק את הקומפוננט? ואחד ההפרדות הראשונות שאנשים עשו, זה בואו נדבר על dumb components ו-smart components, או יש איזה שם טיפה יותר רשמי כזה, שזה container components ו-presentational components. וזה בעצם אמר, נכון שבריאקט אנחנו כן מערבבים כדיזיין ולא כ-bad practice בין ה-UI logic לבין ה-UI proper, אבל עדיין אנחנו יכולים לעשות איזושהי הפרדה, ולשים את כל מה שיותר קשור ל-UI logic שלנו ולטיפול של הסטייט בתוך קונטיינר שנקרא הקונטיינר, סליחה, בתוך קומפוננט שנקרא הקונטיינר קומפוננט, והוא ירנדר בתוכו את ה-presentational component שהוא ממש ממש, כמו שהיינו מדברים על dumb views בעולם ה-MVC, אז אין שם כמעט לוגיקה, ופשוט בהינתן הפרופס שהוא מקבל מבחוץ, שזה מבנה נתונים שהוא לא אמור לשנות, הוא פשוט מחליט מה לרנדר.
כן, הוא כאילו חייל של הקונטיינר. הקונטיינר אומר, תקשיב, תראה את זה, מציג את זה, תעשה את זה, עושה את זה, אין לו מושג מהחיים שלו, הוא נטו תצוגתי.
אגב, אין לו מושג מהחיים שלו, זה משהו שהוא נכון בריאקט תמיד, זאת אומרת, אתה לא אמור לדעת, לא אמור לעשות שום הנחה כשאתה מדבר על קומפוננטה, איך נראית הקומפוננטת אבא שלה או משהו כזה. הקפצולציה הזאת צריכה להיות מלאה כדי שכל הקסם הזה יעבוד. וברגע שיש לך את ההפרדה הזאת, זה משפיע על הקירות של הקוד, וזה משפיע גם על היכולת שלך לעשות טסטינג. דאם קומפוננטס מאוד נוח לבדוק אותם ולהציג אותם מכל מיני ספריות כמו סטוריבוק ו סמארט קומפוננטס, עושים להם טסטינג בצורות אחרות, אז ההפרדה הזאת היא מאוד עוזרת.
כשדוגמה לדאם קומפוננט, זה נגיד יש לי מסך לוגין, שזה משהו קלאסי, אז הדאם קומפוננט יהיה כנראה, שוב, אפשר להיכנס לעומק ולחלק את זה למלא קומפוננטות, נגיד מסך מאוד פשוט, זה יהיה משהו שמציג אולי שני טקסטבוקסים של יוזר וסיסמה, איזה פורם כזה מסביב, יש לו ערכים בפנים, אולי איזה צ'קבוקס, וזהו, הוא מקבל עכשיו פרופרטי של האם נסמן את הצ'קבוקס, או האם להראות אימייל, או האם להראות סיסמה וכאלה, מהקונטיינר, שם הלוגיקה של ולידציה וכדומה, וזהו.
כל כל שינוי שאתה רוצה לעשות ולהציג משהו אחר, גם זה דבר הכי קטן, אתה עושה בעזרת זה שאתה מעביר פרופס אחרים שאומרים לו להיכנס למוד הזה שמשנה את הצוגה בצורה הזאת.
מעולה. ומה ה-container components עושה? כאילו אם יש לדעתך עוד בה להרחיב עליו?
אז container component הוא בדרך כלל זה שמנהל את ה-state, שבניגוד אם אמרנו שה-dump components פשוט מקבל מלמעלה את מה לרנדר והוא לא נוגע במבנה נתונים האלה, לקונטיינר קומפוננט יש את היכולת להשתמש בסטייט ולשנות אותו, שזה מה שגורם באמת ל-UI להשתנות כשצריך בהינתן לחיצה על איזושהי אינטראקציה שהיוזר עושה.
כן, הוא בעצם מסונכן עם כרגע לא, כנראה שמעתם קודם מה זה, עם איזה סטור או תלוי באיזה טכנולוגיה עובדים, שהוא סוג של האלוהים של האפליקציה.
תלוי מי אתה מדבר, זאת אומרת, האם להכניס סטור או לא זה גם איזושהי החלטה, שהיא לא צריכה אותו אוטומטית, אפשר להגיע מאוד רחוק בריאקט, רק לעבוד עם הסטייט הפנימי של קומפוננטות, בלי הצורך.
כן, כלומר לא תמיד ישר לשים איזה סטור ענקי, שכולם ידברו איתו, אפשר גם קונטיינר יהיה איזה סטייט משלו כמובן עם המידע, והוא ידבר עם האדם קומפוננט שלו. מגניב, אז תשמע, נשמע לי אחלה תבנית, אני יכול לעשות ככה אפליקציות שלמות, אתרים שלמים, למה לא לעבוד ככה תמיד?
אז זה עובד אחלה, אבל המקום שבו זה קצת נהיה בעייתי זה בעולם הריוז. זאת אומרת, ברגע שאני עובד עם איזשהו ספרייה שיכול להיות שהיא ממשת בעצמה איזשהו, בפנים בתוך הקוד שלה, היא עובדת עם קונטיינר ופרסנטיישן קומפוננטס, אז זאת אומרת שהיא עוטפת איזושהי התעסקות עם הסטייט שהיא בדרך כלל המורכבת בין השניים, אבל אם היא פשוט עובדת בצורה הזאת, אז היא בעצם מכריחה אותי גם לעבוד עם הדאמפ קומפוננט שלה.
תן לי דוגמה למשהו.
בוא ניתן דוגמה יחסית פשוטה. נגיד שיש לי ספרייה שיודעת להציג שעון, אז, ובוא נניח שלדעת מה השעה ולהתקן אותה כל שנייה זה דבר מסובך.
מטורף, כן.
אז זה עובד אחלה, ויכול להיות שהיא גם מחליטה איך נראה השעון, והיא חושפת לי את היכולת להרחיב את זה ברמת, האם אתה רוצה להציג שעון גדול או שעון קטן. אבל אני בכלל רוצה להציג את השעון הגדול, אבל שיהיה מימין לשמאל או
משהו. כן, אולי אתה גם רוצה בכלל דיגיטלי, אולי אתה רוצה אנלוגי.
אז חלק מהפאטרנס היותר מקמים בעצם נותנים לי את היכולת לבוא, ליהנות מהאינקפסולציה המלאה שהם עושים סביב השאלה מאוד מורכבת במרכאות, איך הם ממשים שעון, אבל עדיין שיהיה לי שליטה מלאה במה אני מציג על המסך.
הבנתי, אז כאילו, כאילו בעצם הסמארט ודאמפ קומפוננטס מצוין, אפשר לעבוד עם זה לנצח, כל עוד אתה לא צריך לעשות עכשיו ריוז לדברים, יש לך איזו אפליקציה אחת, חד פעמית, אבל ברגע שיש לך דברים שצריך לעשות ריוז, רכיבים פנימיים, אז אתה קצת מסתבך פה ועושה דופליקציה, אלא אם כן, אתה מתחיל לעבוד בדיזיין פאטרנס אחרות. מגניב.
אז באמת, זה אחד מהבעיות שהדיזיין פאטרנס האחרים בהם לפתור, את הנושא של להימנע מדופליקציה למה שקוראים cross-cutting concerns, שזה דברים שהם משהו שרלוונטי כמעט לכל פיצ'ר שאתה עושה, או לאזור במערכת שאתה נוגע, הרבה דברים תשתיתיים כמו אלה, כמו מאיפה אני מביא את הדאטה של הקומפוננטות שלי, איך אני חוסך את השכתוב של הקוד הזה. אם אני רוצה לטעון קומפוננטות בצורה שהיא לייזי, אז במקום שוב לממש את זה כל פעם, אני משתמש באיזשהו, אחד מהדיזיין פאטרנס האלה בשביל לחסוך את הדופליקציה של הקוד הזה.
לעשות לוגר עכשיו באיזה קומפוננט, או דברים כאלה מאוד כלליים.
ובצורה כזאת שגם מעבר למענה מריוז, אני גם לא רוצה פשוט לקרוא, להתקל בבוילר פלייט קוד הזה בכל קומפוננטה שלי. אני רוצה שזה יהיה abstracted away לאיזשהו מקום שנוח לי.
מעולה. אז מה האפשרויות הכי פופולריות היום לעשות את זה?
אז כרונולוגית, מה שנהיה פופולרי, זה באמת הנושא הזה של higher order components, שזה היכול שלי לעשות enhancement או דקורציה, לקחת איזושהי קומפוננטה שלי שהיא בדרך כלל יותר סוג של dump component כזה, ובאופן דינמי לעטוף אותה בתוך איזשהו container component שעושה משהו יותר חכם, כמו הדוגמאות שאמרתי מקודם על מאיפה אני מביא את הדאטה וכן הלאה. בעצם הספרייה שהיא סופר פופולרית, או עכשיו קצת דוחת, אבל היא הייתה סופר פופולרית עד לא מזמן, זו ספרייה שנקראת Redux, שהיא באמת פתרון של לנהל את ה-state בכל האפליקציה שלי, ובעצם הדרך שעובדים איתה זה עם high order component שנקרא Connect, ודרכו כך הרבה אנשים מכירו את הפאטרן הזה, וזה נהיה מאוד מאוד פופולרי.
כן, שבעצם בגדול בלי להיכנס, אני רוצה עכשיו לעבוד עם איזה, לא משנה, אמרנו האלוהים, הסטור של כל האפליקציה, שמחזיק את כל המידע בצד הפרונט, יש איזה דרך לדבר אקשנים ורדוסרים, כרגע לא משנה מושגים, להגיע אליו ולהתקן אותו ולקבל מנו מידע. ובעצם, במקום שאני ממש כל פעם את הקוד שמדבר עם הסטור ועושה את כל הדברים בדרך, הקונקט הזה זה מין התנהגות כלשהי, behavior שאני מלביש עכשיו בעצם על כל רכיב שאני רוצה, גם דם, כדי שהוא יוכל לדבר עם המידע מהסטור.
שהוא יוכל לקבל בעצם את המידע מהסטור דרך props, שזה הדרך שלנו להעביר מידע בעצם בין קומפוננטות.
מעולה, ואוקיי, אז מה זה, תוכל קצת יותר להסביר על ה-Order Component, קצת מה זה הקונספט הזה, איך הוא עובד, מה ההבדל?
אז בעצם הסיבה שקוראים לזה High-Order Component זה בא ממשהו שנקרא High-Order Function, שזה בעצם פונקציה שמחזירה פונקציה. אז High-Order Component זה קומפוננט שמחזיר קומפוננטה אחרת, זאת אומרת, הוא מקבל את הקומפוננטה שלנו, ומחזיר קומפוננטה חדשה שמשתמשת בקומפוננטה שלנו, בעצם עוטפת אותה. ואפשר לעשות עם זה דברים באמת כמו, אתן דוגמה, אני רוצה לפנות לשרת להביא את הדאטה שלי, אז במקום שאני בתוך הקומפוננטה שלי אשתמש ממש בספריית אג'ק שאני עובד איתה או כל דבר אחר, אני עוטף את הקומפוננטה שלי באובייקט שמתאר מה האנדפוינט שאני פונה אליו בשרת, בוא נניח שאין לו פיילוד, שאני לא צריך להעביר לו שום דבר, והדאטה שיחזור מהשרת הוא יגיע כפרופס לקומפוננטה שאותה עטפתי.
ואז תוכל בעצם להציג את מה שצריך, להראות מה שהיא רוצה.
כן, ועוד יתרון של High-Order Component, זה שבאמת באמת Composable, זאת אומרת שאם באמת ניקח את הדוגמה הזאת, יש לי קומפוננטה שאני גם רוצה לטעון אותה בצורה lazy, היא גם צריכה דאטה מהשרת, ואני גם רוצה לעשות לכתוב ללוג שהיא מופיעה, אז אני יכול בעצם לקחת את ה-High-Order Components, את הפונקציות האלה שעוטפות את הקומפוננטה שלי, לעשות ביניהם פעולה של Compose, ולקבל בעצם High-Order Component חדש שיצרתי רק בשביל אותו אינסטנס, שהוא יודע לעשות Enhance לקומפוננטה שאותה אני עוטף, ואז שאני באמת עטוף את הקומפוננטה שלי, בבת אחת היא תקבל גם את הפרופס שהגיעו מהשרת, גם את הפרופס של ה-Lazy Loading, גם את הפרופס, גם את הלוגינג למה שצריך.
כן, אז אתה מלביש על הרבה התנהגויות?
כן, בדיוק.
דרך שאני יכול להגיד עליי, אני לא יודע אם כל אחד יתחבר לזה, שעזר לי להקל יותר טוב את ה-High-Order Component, מי שככה מהצד של C-Sharp, Java, לא משנה, כל מיני שפות object-oriented, בעצם הקטע הזה של abstract, הרי בעצם שממשים קלאס שהוא אבסטרקטי, אתה יכול לממש ממש קרה מתודות שעושות כל מיני דברים, מי שיורש, הוא יורש את ההתנהגות הזאת, מצד שני, הוא יכול לדרוס כל מיני התנהגויות, פונקציות ולהשתמש בהם, שכאן זה לא בדיוק אולי אותו דבר, ואז בעצם אתה, הקטע הזה של I-Order זה בעצם להלביש התנהגויות ומושים קיימים, על משהו ככה יותר טיפש, ואז לעשות בצורה הזאת המון ריוז. אני חושב מי שזה עוזר לו, יכול להתחבר ככה על המושג. מגניב, אז זה ה-Order Components, בוא נניח שהדבר הזה ככה מובן, מה עוד יש בנוסף?
בתקופה האחרונה בעצם יש פאטרן שנהיה פופולרי שנקרא Render Props, שזה בעצם מאפשר לי ב-API שהוא טיפה שונה בלי העטיפה הזאת, אני בעצם, יש לי קומפוננטה שבדרך כלל גם מדובר על קומפוננטות שהם נקראים headless components, זאת אומרת קומפוננטה שבהגדרה היא עצמה לא יודעת מה לרנדר, למרות שהיא קומפוננטה, והיא מצפה שמי שישתמש בה יגיד לה מה בעצם צריך לרנדר.
אז מה היא בעצם עושה אותו קומפוננטה? לא כל הקטע של קומפוננטה היא שיהיה לרנדר?
כן, בסופו של דבר יש לה רנדר, יש גם קומפוננטות אחרות שנקראות renderless components, שזה באמת אפילו אין להם רנדר, אבל זה נושא אחר, אבל ה-headless component זה קצת מתה, כי הוא כן מרנדר, הוא פשוט לא מחליט לבד מה לרנדר. כל השליטה על מה לרנדר נעשית על ידי, כשאתה בעצם מגדיר את השימוש בקומפוננטה הזאת, אתה אומר, קומפוננטה הזאת תבין בשבילי מה ה-state, היא תדאג לשמור שה-state הוא up to date מתי שצריך, אבל כל פעם שצריך לרנדר, היא לא בעצמה תחליט מה לרנדר, אלא היא תקרא על איזשהו callback שלי, שבדרך כלל נקרא, אני מעביר כ-prop שנקרא render, ומכאן השם render props, ובהינתן, היא תעביר לי את ה-state החדש, ואני אחליט מה לרנדר, ואחזיר את זה כ-return value של ה-callback הזה, וכך זה מה שירונדר סופית על המסך.
תן לי רגע דוגמה, אולי אפילו מהשעון, אם זה איכשהו מתאים, או דוגמה אחרת, ככה זה יתחבר למה שאמרנו, ולמה זה טוב?
אז אם באמת אנחנו רוצים שבן אדם לא יצטרך להתמודד עם הלוגיקה של השעון, אבל יכולה לרנדר את השעון בדיוק כמו שהוא רוצה, אז הוא בעצם מרנדר את בוא נמציא שהקומפוננטה הזאת קוראים לה, לא יודע, clock, אז הוא מרנדר את ה-clock component, אבל הוא גם מעביר לפרופ שנקרא render, שמקבל כפרמטר את השעה הנוכחית, ובהינתן משתמש באיזשהו dumb component שמרנדר איך שהוא רוצה את השעון, וככה בעצם מה שיופיע למסך זה אותו דאם קומפוננט.
אבל איך זה בדיוק, אני מנסה רגע לחדד, איך זה שונה מהדבר הקודם, שאני רוצה עכשיו שעון טיפה אחר, יציג דברים שונה?
כן, זה בדיוק העניין, זאת אומרת, אם מקודם היינו ממשים את זה כדאם קומפוננט, סמול קומפוננט, אז אולי הייתי מציע ליוזר של הספרייה שלי יכולות קיסטום, אבל רוב הסיכוי שלא הייתי פוגע ליכולות קיסטום שהוא היה צריך, או אם הייתי מנסה לעשות את זה ממש קוסטימבילי, אז הייתי צריך לחשוף המון המון פרופס, האם אתה רוצה את השעון ככה או ככה או ככה, ופה אני אפילו לא מנסה, אני אומר, קח את הדאטה שאתה צריך, שזה הזמן הנוכחי, ותרנדר את זה איך שאתה רוצה.
הבנתי, אתה נותן לו לוגיקה, אתה אומר מבחינת UI, אני לא נוגע לך בכלום.
בדיוק.
כאילו, תעשה עם הלוגיקה הזאת מה שאתה רוצה, זאת השעה. תציג אותה בעיגול, ריבוע, משולש, מראה, מה שבא לך.
כמובן, השעה זה קצת נאיבי, אבל כן. אני יכול לתת לך דוגמה מההרצאה שלי בעצם. אז זה משהו שהוא גם לא בכך כל כך מורכב, אבל זה ממש כיף לא להצטרך לעבוד איתו. אז יש ספרייה שנקראת React Network, שאני יכול להשתמש בה אם אני רוצה לבנות איזשהו אייקון שהוא אייקון כזה שמציג אונליין או אופליין סטטוס כזה, רלוונטי לאפליקציה כמו Slack או כל אפליקציית צ'אט, ובעצם במקום לדאוג להתעסק עם ה-API'ים של הבראוזר ולנסות להבין אם היוזר הוא אונליין או אופליין, ובכלל זה אומר שאני צריך לצאת מהעולם הדקלרטיבי של React ולהתחיל לעבוד ב-API'ים אימפרטיביים של הבראוזר, אז היא עוטפת את זה לגמרי ופשוט מחזירה לי כרנדר פרופ, הפרמטר שאני אקבל בתוך הפונקציה שאני צריך להעביר, לרנדר פרופ הוא האמירה החד משמעית עם היוזר אונליין או אופליין, ואני מרנדר איזה אייקון שאני...
אתה שם אייקון, אתה שם צבעים, ירוק, אדום, כחול, מה שבא לך. מגניב, מגניב. ועכשיו בוא נעשה איזה רגע השוואה. אני עכשיו, נגיד, לא יודע, או מתחיל בריאקט, או ככה עבדתי עד עכשיו קונטיינר ודאם קומפוננט, ואני רוצה לעשות איזה שינוי. אני מרגיש שוואלה, יונתן, הדלקת לי משהו חדש, לא הכרתי את זה, הבנתי את זה סוף סוף. איך אני יודע במה להשתמש ב-Order Components או Render Pops, או איך אני מחליט מהנקודות?
אני חושב שיש לזה המון דיבור. אני באופן אישי גם עוקב בטוויטר אחרי הרבה מובילי דעה בתחום הריאקט, והם באמת יכולים להתווכח על הנושאים האלה.
מי למשל סתם מובילי דעה?
אז למשל, מי שדחף נורא את הנושא הזה של Render Pop, ובעצם דחף לזה שהיום זה יופיע בדוקומנטציה הרשמית של ריאקט, למרות שזה לא חלק מהספרייה, אלא פשוט איזשהו דיזיין פאטנר שמקובל, זה בחור בשם מייקל ג'קסון.
הוא לא מת?
זהו שמו, אני יודע שהוא צריך להתמודד עם זה כל פעם שהוא אומר את שמו. ויש לו ספרייה מאוד מאוד פופולרית שנקראת React Router, שהיא בעצם עוטפת לנו את הנביגציה ושינוי של ה-URL בתוך Single Page Application, והיא עובדת באמת עם מנגנון של Render Pop. האמת היא שהשיטות האלה, לפחות בין Render Pop ל-Order Component, אפשר להגיד שהם interchangeable, זה פשוט עניין של עדפה אישית, מה נראה לך יותר נקי, לכל אחד יש את החיסונות והיתרונות שלו, לדוגמה ב-High Order Component, אחד מהחיסונות שאנשים אומרים זה שאתה בעצם מקבל את הפרופס האלה, ואתה לא יודע מאיפה הם מגיעים, אם אתה עושה קומפוזיציה של כמה High Order Component, יכול להיות לך collision של כל אחד מנסה, לעשות סט לאיזשהו פופ שיש לו אותו שם.
כן, אף אחד לא יודע מה השני עושה בעצם.
כן, בדיוק. זה יכול להשפיע עליך על הדאם קומפוננט. לרנדר פופ יש קריטיסיזם שבעצם יכול להיות לך callback hell, שאתה באמת שם רנדר פופ בתוך רנדר פופ, בתוך רנדר פופ, ולאט לאט כל פעם אתה דוחף כזה ימינה עם רמת אינדנטציה כזאת, וזה יוצר API שהוא...
כן, דומה קצת לפרומס דן, לפני שהשתמשו באסינק, שהכל נכנס לך פנימה, אין לך מושג מה קורה.
אני לא חושב שזה החלטה כל כך משמעותית כמו שעושים ממנה, פשוט להחליט כצוות מה אנחנו מעדיפים ולרוץ עם זה. מה שאני עשיתי זה באמת לראות קצת מה באמת משתמשים בספריות, כאילו... באמת לנסות לנטרל רק את העניין של מי צועק הכי חזק בטוויטר, אלא מה באמת עובד בשטח.
מה ראית באמת בספריות, זה מעניין?
יש גם וגם. כאילו, Redux באמת עובדת עם High Order Component, וגם ספריות אחרות שהן מאוד פופולריות. עכשיו נהיה יותר פופולרי הנושא הזה של Render Props. ויש גם Design Patterns, אפילו מתקדמים יותר, שמתחילים לאט לאט לדבר עליהם.
מעולה, אז אתה אומר פה ככה, סליחה שאני עוצר, שבעצם... כאילו, הרבה אנשים מודקים טרנדיות, לפי שמעתי מזה, החברה הזאת עובדת ככה. אתה אומר, דווקא לפעמים ללכת לספרייה עצמה, שאנשים כותבים בתוך הקהילה והם העלו משהו לגיט, כי לא מעלים סתם משהו לגיט עם כוכבים, וזה אומר שהוא טוב. ואם הם החליטו לעבוד לאחרונה עם דיזיין פאטרנס מסוים, ושם אתה רואה מגמה, זה דווקא יכול להעיד שאולי הדבר הזה עובד יותר טוב או נכון יותר. וזה הסתכלות מאוד מעניינת, כי אני לא חושב שהרבה עושים את זה ככה. בעיקר משתמשים בספריות.
כן, אי אפשר להתווכח עם ההצלחה שלך מהספריות האלה, ויכול להיות שמישהו שנורא אוהב רנדר פרופ יטען שהיורדו קומפוננט רידאקס מצליח למרות שהוא משתמש בהיורדו קומפוננט ולא בזכותו, אבל אם אתה סומך על ה... ובעצם זה אחד הנושאים העיקריים של ההרצאה שלי, אם אתה סומך על הספריות שאתה עובד איתם ואתה נהנה לעבוד איתם, אז גם תקבל מהם השראה שתשפיע על הדיזיין שלך ואיך שאתה עובד.
נשמע מצוין, יונתן. אז בעצם סקרנו פה עכשיו, אפשר להגיד את שלושת הדיזיין פאטרנס הפופולריות של ריאקט, שבעצם איך שזה התחיל ואיך שזה המשיך. דיברנו בעצם על סמארט לעומת דאמפ קומפוננט, שזה פשוט סוג של אבא ובן, שיכול להיות גם אבא ובנים, יכולים להיות לו כמה. שבעצם האבא מכיל את הלוגיקה, הוא מחובר למידע, הוא מעביר לכל הבנים שלו, אדם קומפוננטס, מה להציג, מה לעשות, והם פשוט מקשיבים לו ומציגים את זה as is, לא נהוג להכניס בהם לוגיקה. ואז השלב הבא אמרנו, אוקיי, איך עושים עכשיו ריוז לדברים מסוימים? השתמשנו במשהו, וחלק ממנו רלוונטי עכשיו לעוד רכיב. מה, נעשה העתק הדבק שלו ולא נשתמש? נעשה איפים? פחות. אז נכנס ה-order components וה-render props, שמאפשרים לעשות כל אחד בדרכו, כמובן, מיני reusability. שוב, יונתן הסביר מעולה על הדרכים שאפשר לעשות את זה, שזה טיפה דומה לירושה, ושזה הרבה גם לפעמים חסרונות, שזה גם לפעמים boilerplate בקוד, לפעמים over ירושה, שלפעמים אתה מסתכל באינספקט, אני מניח על הרכיב, ואתה רואה איזה היררכיה של 20 רכיבים.
זה ממש מצחיק ומתסכל בו זמנית.
בדיוק, ועל זה ככה נזרוק באיזה פנינה קטנה לסוף, לאחרונה יצא בגרסה 16.7 נראה לי, יש איזה אלפא, את הקטע של הוקס, שלא נפרט עליו עכשיו, נדבר עליו בהמשך, הוא לאו דווקא מתיימר להחליף הכל, אבל הוא מתיימר להגיד, אני הדבר הבא. ואולי נדבר עליו בהמשך, ונראה האם הוא סתם מדבר. אז יונתן, ממש ממש תודה.
תודה לכם.
מקווה שגם תקראו ככה את הבלוג של הבחור, מומלץ, בלי קשר, ואני מאוד נהניתי.
טוב, אז הגענו לסיום של הפרק. כמו שאתם שומעים, אני פתאום לא מצונן או פחות מצונן, וזה באמת כי אני מקליט את זה קצת אחרי. יש לנו עורך שחשוב לו הקונטיניויטי של הפרק, אז אנחנו מקליטים איזה מה שנקרא סגיר. תודה על ההזנה לחלק א', דיברנו בעיקר על מבוא לריאקט, על דיזיין פאטרנס. מבחינתנו זה היה פיילוט ראשוני בכנס, שאנחנו מקליטים תוכן ומדברים מלא מומחים, במקום פרק רק עם מישהו אחד. מאוד נשמח לפידבק מכל סוג, גם טובים וגם פידבקים שיקראו לנו קצת הצורה, כמו שאנחנו אוהבים. ותודה רבה לכם על ההזנה, מקווה שלמדתם, ועכשיו נעבור לפינה של וויקס.
שלום, ברוכים הבאים לפינה הקבועה של וויקס אנג'ינירינג, המנוע, יותר נכון האנשים מאחורי וויקס, פלטפורמת בניית האתרים המוכרת והפופולרית. וויקס אנג'ינירינג מהווה בערך 50% מהחברה הזו. אם תנסו או כבר ניסיתם לבנות אתר בוויקס וראיתם עד כמה הפעולה הזו היא פשוטה, עד כמה התוצאה היא יפה, זה מעיד על המורכבות ההנדסית העמוקה מאחורי הקלעים. בפינה הזו אנחנו מציגים זוויות שונות ותובנות שונות מתוך עולם הפיתוח האינטנסיבי של וויקס, יחד עם אנשי הפיתוח. אנחנו נדבר על קוד פתוח, Dev Culture, Wix Code, שזה המוצר החדש שמיד נרחיב עליו, ונשתף אתכם באתגרי הפיתוח שאיתם המפתחים של Wix מתמודדים יחד עם הלקחים והשיעורים, והיום יש לנו אורח מיוחד, אנחנו מארחים את מי שמוביל את כל פעילויות הפיתוח בחברה, VP R&D של Wix, יניב אבן חיים, שלום יניב.
הלאה.
אני אציג אותך למאזינים, יניב החל את דרכו בעולם התוכנה לפני כ-30 שנה, כבר בגיל 15, ומאז הוביל קבוצות פיתוח במגוון סטארט-אפים וחברות גדולות. אז תודה רבה שהצטרפת לפינה שלנו. אנחנו מרחים אצלכם בפינה הזו כבר המון, נגיד, מהנדסים מוכשרים שחולקים איתנו הרבה דברים מעניינים. תספר לנו קצת על התפקיד שלך בתור VP R&D, ואיך זה בעצם לנווט את הספינה המורכבת הזו.
טוב, אז קודם כל התפקיד שלי זה לדאוג שבוויקס יהיו את החבר'ה הסופר מוכשרים, שאת חלקם פגשת בתוכנית שלך. חוץ מזה, וויקס היא חברת צמיחה. אנחנו גדלים בקצב מטורף. את 2017 התחלנו עם כמה מאות מהנדסים, וגדלנו ב-40%. אז כשאתה בכזה קצב של צמיחה, תמיד אתה צריך לחשוב ולתכנן ולהבין איך אתה בונה את התשתית שתאפשר לארגון להמשיך לצמוח, גם ברמה הטכנולוגית, גם ברמת האנשים והיכולות הניהוליות, וגם ברמת האינפרסטרקצ'ר.
אז בואו נדבר על עוד מערכת שאתם, שוב, עושים שינוי מאוד עמוק בעצם בעולם ההנדסה מאחורי הקלעים, וזה Wix Code. אני אזכיר בכמה מילים, כי דיברנו על זה לפני מספר פינות. מדובר על בעצם תוספת בעצם למערכת של Wix שמאפשרת ללקוחות, למשתמשים, לפתח יישומים ואפליקציות על גבי הפלטפורמה של Wix. זאת אומרת, לא רק לתת להם איזה מוצר מוגמר, אלא תתן להם את הכלים, תפתחו גם משהו חדש. איך ניגשתם לאתגר הזה בעצם, להחלטה הזו ולביצוע שלה?
אוקיי, אז קודם כל באמת זה היה ברור לנו שזה לא עוד מוצר שאנחנו בונים, שזה מוצר שונה לחלוטין, גם בגלל העובדה שהוא דורש להריץ קוד של משתמשים, שהוא קוד שצריך להיות סיקיורד, שצריך לעבוד במהירות מאוד גבוהה, וכמובן בסקייל של הרבה מאוד משתמשים. אבל יותר מזה, אנו ברור שזה סוג של שינוי גם בקלצ'ר של החברה ובצורה שאנחנו עובדים, כי זה בעצם הפעם הראשונה שוויקס הפכה להיות מחברה שבונה רק מוצר, לחברה שבונה גם מוצר וגם פלטפורמה. והדבר הזה היה מאוד משמעותי ברמת האתגרים שזה מייצר לנו.
איזה אתגרים למשל חשבת שהם אתגרים המשמעותיים במעבר הזה?
אז בבית הטכנולוגי כמובן דברים כמו, אני עכשיו צריך להיות מסוגל לקחת קוד של משתמשים, שהוא חייב להיות סקיורד, לכן אני לא יכול to share it, שירוץ בסביבה יחד עם קוד אחר. מצד שני, אנחנו חייבים להבין שהדבר הזה הוא חלק מהלייף סייקל של האתר, לכן הוא חייב לרוץ מאוד מאוד מהר, אז אני חייב שזה יהיה משהו שרץ במהירות מאוד גבוהה, אבל יש לי גם מיליונים שמשתמשים כאלה, אז אני לא יכול לבוא ולהחזיק מיליונים של שרתים dedicated לכל אחד מהם. אני צריך לפתור פה כמה בעיות שלא היה אף פתרון שלהם מוכן בקלאוד, זה ברמה הטכנולוגית. אבל גם ברמה הארגונית והסקילסט של האנשים, פתאום צריך לחשוב על API. אנחנו חברה שהתרגלה לחשוב על UI. איך בונים מוצר שמונגש בצורה הכי טובה ברמת UI. ופתאום השיחה היא לא על איך המוצר בנוי, אלא איזה יכולות יש למוצר הזה, ואיך אפשר לחשוף את היכולות האלה למתכנתים או למשתמשים, שידעו לקחת ולעשות להם extensions. אז זה צורת חשיבה אחרת, זה צורת דיזיין אחרת, שדורשת הרבה מאוד גם ניסיון, וגם יכולת לחשוב על דברים שגם קשה לשנות אותם אחר כך. שאתה עושה UI, ונניח שהבנת ב...
כפתור קל לשנות, כן. API, זה כבר סיפור אחר לגמרי.
ממש, ממש.
בוא נעבור קצת לעולם של בעצם ניהול. איזה תובנות אתה יכול לשתף אותנו מהניסיון שלך כ-VP R&D?
אתה יודע, כל הזמן מדברים על הסביבה, כמו שאתה אומר, הטכנולוגית שמשתנה. אני חושב אחד הדברים שאני שם לב, בטח במשך הזמן, זה שגם אנשים משתנים. אם אתה מסתכל היום על מה שמכונה דור ה-Y ודור ה-Z, אז כבר המקום שמגיעים אלו זה כבר לא רק הנאה סביב תגמול, או סביב יציבות של חברה גדולה.
הנאה בעין.
כן.
לא מה שמניע אותם זה הכסף בהכרח.
הם מחפשים המון את המקום של להשפיע, לעשות טוב, כן להתפתח ברמה האישית. זה מאוד חשוב להם המינינג של מה שהם עושים. הייתי אומר שבגדול הם פחות מחפשים מנהל שיגיד למה לעשות, אלא יותר מנהיג שאינספייר דם. וזה אומר שאתה צריך לשים לב טוב שאתה בוחר את המנהלים ואת הלידרשיפ שלך, שזה סוג האנשים שהם יצטרכו לנהל. אוקיי? וזה שונה לגמרי.
מה הופך את Wix Engineering לייחודית בעולם שלכם, ומה אתה יכול אולי לתת מתוך זה עצות ורעיונות לחברות ש... סטארט-אפים מתחילים, שצומחים, שמסתכלים עליכם, ורוצים ללכת באותו הנתיב.
אתה יודע, אני פחות מאמין באיזשהו נוסחאות בית ספר שאפשר דרכם לתת מענה לכל אתגר, אבל, ויש גם הבדל מאוד גדול בין איפה אתה נמצא במחזור החיים, זאת אומרת, חברת סטארט-אפ לבין חברה גדולה. אתה יודע, הייתי לפני כמה זמן במיטאפ, ודיברנו שם על נושא של פירוק המונוליט ומיקרוסרוויסס, וכמה זה עוזרנו בסקיילינג של הארגון. ובסוף המיטאפ ניגש אליי אחד מהחבר'ה שהיה שם, ואמר לי שהוא מאוד נהנה וזה מאוד עוזר לו, כי הוא נמצא בדיוק באמצע התהליך הזה של פירוק המונוליט ובניית מיקרו סרוויסס. ואמרתי לו, איזה יופי, תספר לי קצת מה אתם עושים וכמה אנשים אתם. אז הוא אמר לי שהוא, זה סטארט-אפ שלו, עם עוד בן אדם אחד, עם שני מפתחים. אז אני לא חושב שזה הפוקוס שצריך כרגע לעשות. מצד שני, ואתה יודע, סקיילינג זה קשה, חשוב להבין, אני אומר לסטארט-אפים, תישארו קטנים כמה שאתם יכולים. 10 אנשים בחדר אחד, יכולים לעשות המון, לפני שנכנסים לכל המורכבות של קומוניקיישן ואוברהדס, אז כמה שאפשר לדחות את הגדילה, ואל תדאגו למהנדסים, אנחנו נגייס אותם. מצד שני, חברות שהן כבר מתחילות לגדול, ויש להם לקוחות והכנסות משמעותיות, והם כבר רואים את הקפיצה הבאה שלהם, אחד הדברים שמאוד חשוב לשים לב אליו, זה הדיזיין של התוכנה והארכיטקטורה. ולבנות את זה בצורה שהמערכת תהיה מודולרית, שהם יוכלו להמשיך לעבוד בהרבה מאוד צוותים קטנים במקביל. אם יש לך 20 אנשים שעובדים על אותו קוד בייס, זה כבר מתחיל להדליק נורא אדומה. עושה להבין איך בונים את המערכת, גם בפרונט-אנד, בבק-אנד זה טיפה יותר טריוויאלי עם המיקרו-סרוויסס, גם בפרונט-אנד לייצר מערכת מודולרית, שתאפשר לך באמת to scale עם קבוצות קטנות שרצות ומתקדמות קדימה.
וכשאתה מסתכל על וויקס אולי בתור מישהי ש... אפשר להגיד, מובילה את עולם ההייטק הישראלי מהבחינה הזו, גם גדולה, גם עדיין ישראלית, ולא למכרה לאף חברה אחרת. אתה רואה באיזשהו מקום שיש לכם גם אחריות לגבי חינוך הדור הבא של עולם ההייטק הישראלי. אתה יודע, תמיד אני מסתכל על חברות כמו למשל שטראוס, ששנות ה-80 וה-90, שאומרים עליה שהיא הביאה, גידלה המון מנהלים שאחר כך הרימו את המשק הישראלי בהרבה חברות אחרות. אתה רואה את החברה, את וויקס, גם כחממה כזו שיש לה אחריות מסוימת?
ממש, לגמרי. כי קודם כל אני שמח לראות שיש יותר ויותר חברות ישראליות שהן כבר פחות מחפשות לעשות את האקזיט ולברוח, אלא מנסות לבנות חברות גדולות. וזה מגמה מאוד מאוד חשובה לתעשייה. ואני חושב שוויקס בעצם הוא סוג של בית ספר. הוא בית ספר לאנשי מקצוע שנכנסים, ובעצם אפילו לפעמים בלי שהם שמים לב בכלל. הם לומדים לחשוב בגדול. הם לומדים לחשוב מה זה אומר לבנות מוצר שמגיע למאות מיליוני משתמשים. מה זה אומר לבנות מוצר שהוא גלובלי לחלוטין. הדילמות והמורכבויות שיש בתוך מקום כזה, זה מקום שבו מאפשר לאנשים האלה לחוות את הדברים האלה, ואחר כך, במקומות אחרים גם יכול להיות, לעזור לזה שזה יצליח.
אז אולי ככה שאלה קטנה ככה לקראת סיום, יותר ברמה האישית. יוצא לך לגעת בקוד, יוצא לך להחלך את האדם על המקלדת?
אז קודם כל...
או שכבר אין יותר זמן לזה.
כמעט ואין זמן לזה. בוויקס קוד, כמוצר שהוא ככה משמעותי, ובחזית עכשיו שלנו, אז אני משתדל.
אבל זה קשה, אבל אני, זה, אין לי ספק. אז כבר... איך אתה מצליח כ-VPR&D עסוק, עדיין להיות, לשמור על רלוונטיות בעולם הטכנולוגיה, להכיר את הטכנולוגיות השונות, לדבר עם המהנדסים והמנהלים היותר זוטרים, בלבל שלהם.
כן, אני חושב שזה היום, בעולם שאנחנו נמצאים בו, היכולת להיות מקצועי, גם ברמות ניהול הכי בחירות שיש, היא סופר חשובה. והיכולת גם לרדת לפרטים, וגם איפה שצריך להעמיק, היא קריטית גם לקבלת החלטות אסטרטגיות, לא רק לבעיות טקטיות. וזה אומר שאתה צריך כל הזמן להיות בפרטים, ללמוד, לראות מה קורה, זה מה שהופך חברות להיות חברות מוצלחות. אם תסתכל, אתה יודע, תסתכל על החברות הגדולות, הטכנולוגיות הגדולות בעולם, שבעצם כבר הפכו את החברות הגדולות בעולם, כמו גוגל ופייסבוק ואמזון ומייקרוסופט, זה חברות שהלידרים שלהם ברמות הכי גבוהות, הם אנשים סופר מקצועיים, והם שמרו על הרמות מקצועיות שלהם, והם גם יהיו מדעת לפרטים ברמה לפעמים מדהימה. אתה מסתכל על מייקרוסופט, ואני אומר, למייקרוסופט היה עשור שלם, שאני קורא לזה עשור האבוד, תחת בלמר, שהוא לא היה מהסוג הזה של המנהלים. וכנראה איכשהו ברגע האחרון הם הצליחו לעשות את הסוויץ' והם כרגע נמצאים במגמה מאוד מאוד חיובית. ואני חושב שזה אחד האתגרים הכי משמעותיים, לגדל לידרים טכנולוגיים שמסוגלים להמשיך להיות בשני הצדדים האלה. זה כבר לא משפך של אני או מנהל או איש מקצוע, אלא יש איזשהו...
גם וגם.
כן, יש איזשהו סקול של סקילסט. יכול להיות שבתוך הסקאלה אתה פחות פה ויותר פה, אבל אתה לא יכול לוותר על אחד מהם.
בקיצור, אם אתם רוצים להצליח בגדול, אתה אומר, תמשיכו להשקיע בידע הטכנולוגי, אל תזניחו את זה. זה לא שעברתם להיות מנהלים, אתם יכולים לחיות עצמכם, זהו, לשכוח יותר איך עובדים לולעת פור. זה לא...
נכון מאוד.
זה לא נגמר. אז אליף, תודה רבה. מרתק, המון תובנות נורא מעניינות. תודה לכם שהזנתם, אנחנו ניפגש בפרק הבא לעוד שיחה קצרה על עולם הפיתוח, עם נושאים מרתקים נוספים מהחבר'ה של וויקס. אם אתם מעוניינים לקחת חלק בעצמכם בקהילה של וויקס אנג'ינירינג, אתם מוזמנים למיטאפים ואירועים שהחברה מקיימת. למשל, קבוצת המיטאפ של וויקס אנג'ינירינג, שכבר מונה למעלה מ-9,000 מפתחים. פשוט חפשו meetups at wix במיטאפ.com או בקרו באתר של וויקס אנג'ינירינג בכתובת wix.engineering. תודה לכם, תודה ליניב.
תודה רבה.
להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.